אני מקווה ששומעים את המיקרופון. שומעים? כן, אוקיי. טוב, דיברנו בשיעור שעבר על החיים של הלקטים ציידים בתקופה שבין המהפכה הלשונית לבין המהפכה החקלאית, בערך מלפני 60-70 אלף שנה עד לפני 10,000 שנה. שלושה דברים חשובים שכדאי לזכור לגבי החיים של הלקטים בתקופה הזאת. עיקרון אחד חשוב זה שאין לאדם אורח חיים אחד, או מבנה חברתי אחד, או מבנה פוליטי אחד, או דת אחת. מאז המהפכה הלשונית, הדבר שמאפיין את הומו סאפיאנס יותר מכל דבר אחר, הסימן היכר שלו, זה המגוון העצום של תפיסות תרבותיות, מבנים חברתיים, מבנים פוליטיים, דרכי חיים, שבעל החיים הזה מסוגל לאמץ. אם הייתם חוזרים בזמן 30-40 אלף שנה אחורה, הייתם מוצאים באמת פסיפס עצום של תרבויות וחברות אנושיות מאוד שונות אחת מהשנייה. אבל לכולם כמובן יש את אותם גבולות גזרה משותפים שהביולוגיה קובעת ושהנתונים האקלימיים והכלכליים הבסיסיים קובעים, אבל בתוך הגבולות האלה זה מגרש משחקים עצום שמאפשר המון 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 מקום לגיוון. הנקודה השנייה שהדגשנו בשיעור הקודם זה שמהרבה מאוד בחינות אורח החיים של הלקטים הקדמונים היה יותר טוב, יותר נוח, יותר בריא מאשר אורח החיים של הפועלים, של החקלאים ושל הפועלים שבאו אחריהם. זה לא נכון לכל מקרה, יש זוויות ראייה שונות לגבי כל סוגיה, אבל בגדול אפשר לומר שאורח החיים היה יותר נוח מאשר של האנשים שבאו אחריהם. הנקודה השלישית שהדגשנו בשיעור הקודם זה ההיעדר של המידע והחורים המאוד גדולים שיש בהבנה שלנו את אותו עולם קדמון. על הרבה מהשאלות הכי מעניינות שאנחנו שואלים לגבי העולם הקדמוני הזה, אין לנו תשובות. אין לנו תשובות מכיוון שאין לנו מספיק מקורות. המעט מקורות שיש קצת מהארכיאולוגיה, קצת באמת ממצאים של כלי אבן, עצמות מאובנות שהשתמרו, תצפיות אנתרופולוגיות, לא מספיקים כדי לשפוך אור במיוחד על אותם צדדים יותר נזילים של החיים האנושיים, כמו דתות, כמו ערכים, כמו מבנים חברתיים. המסך הזה, איזשהו מסך של שתיקה, מסתיר מהעיניים שלנו את רוב ההיסטוריה האנושית. זאת אומרת, מתוך 60-70 אלף שנות היסטוריה, אז את רוב ההיסטוריה האנושית אנחנו בקושי רואים בגלל המסך הזה. למיטב ידיעתנו, מאוד יכול להיות שהתחוללו באותו זמן מלחמות, מהפכות חברתיות, כל מיני תככים פוליטיים, כל מיני תנועות דתיות, תנועות רעיוניות, שהיו יצירות מופת אומנותיות, ממש הגיעו לפסגות של הגות, של מחשבה פילוסופית. אין לנו שום מושג לגבי הדברים האלה, כי אין מספיק מקורות. וביכול להיות שחיו אז נפוליונים של איזה 100 קילומטר, או שחיו אז בטהובנים של חליל קנים, אבל אנחנו לא יודעים. חוקרים הרבה פעמים נוטים פשוט לא לשאול את השאלות שאי אפשר לקוות לקבל עליהן תשובה. כלומר, כשיש שאלות שאנחנו במקורות שיש לנו, אנחנו מעריכים שעל זה לא נוכל לספק תשובה, אז הרבה פעמים חוקרים פשוט נוטים לא לשאול את הסוג הזה של שאלות. ובאמת קרוב לוודאי שכל עוד לא יכניסו לשימוש טכניקות מהפכניות, כמו מסע בזמן או סיינסים עם רוחות מלפני 30-40 אלף שנה, אז הרבה מהשאלות הכי מעניינות האלה אי אפשר יהיה לקבל עליהן שום תשובה. אבל למרות זאת, לפחות כשאנחנו מספרים את בגדול את הסיפור של המין האנושי, זה חשוב לשאול גם שאלות שאי אפשר לקוות לקבל עליהן תשובה, ולהשאיר מקום ריק בסיפור של האנושות עבור אותן תשובות. הרבה מאוד חללים בסיפור. זה מכיוון שזה מונע מאיתנו לקפוץ למסקנה השגויה, שאנחנו בעצם מכירים את מהלך ההיסטוריה טוב, שאנחנו מבינים את היצור הזה, הומו סאפיאנס לעומקו, שאנחנו מכירים את טווח האפשרויות שלו, וזה גם נועד למנוע מאיתנו לקפוץ למסקנה לא פחות שגויה, שכנראה שלא קרה אז שום דבר חשוב. שבמשך אלפי ועשרות אלפי שנה בני אדם חיו ופעלו ומתו בלי שהם עשו משהו חשוב יותר מדי, כי הרי לא נשארו כמעט עדויות. האמת היא שלמיטב ידיעתנו הם כן עשו דברים די חשובים. כפי שהסברנו בשיעור הקודם, הרבה גם מהגוף שלנו וגם מהנפש שלנו בעצם התעצבו באותה תקופה כתוצאה מאיך שאותם בני אדם פעלו וחיו. יתרה מזאת, כפי שנדבר בשיעור הזה, הלקטים לא עיצבו רק את העולם שבתוך הגוף ובתוך הראש שלנו, אלא הם גם עיצבו את העולם שמסביבנו. אפילו האזורים הכי הכי נידחים בכדור הארץ, נושאים עליהם את החותם של הפעילות של אותם לקטים קדמונים מלפני עשרות אלפי שנה. הרבה אנשים מדמיינים שכשהם נוסעים למקומות כמו היערות של האמזונס, או צפון סיביר, או המדבריות של מרכז אוסטרליה, או איזה שהם איים נדחים באוקיינוס השקט, הם מגיעים לטבע בתולי, מקום שרגל אדם לא דרכה בו, ושיד אדם לא שינתה אותו. אבל האמת זה שהלקטים היו בכל המקומות האלה כמעט, להוציא מקומות ממש ספורים, כמו ניו זילנד או גלפגוס, הלקטים היו כמעט בכל כדור הארץ לפנינו, והם שינו את הפנים של כדור הארץ, ובמיוחד את האוכלוסייה, את אוכלוסיית בעלי החיים והצמחים של כדור הארץ, בצורה מאוד מאוד מרחיקת לכת, עוד לפני המהפכה החקלאית. כפי שנראה בשיעור הזה, הלקטים הספיקו להכחיד יותר ממחצית מסוגי היונקים היבשתיים הגדולים של כדור הארץ, לפני המהפכה החקלאית, עוד לפני שנבנה הכפר הראשון. אם נחזור להסתכל על המפה שכבר הסתכלנו בה בשיעור הראשון של התפשטות המין האנושי או המינים האנושיים, מיני בני האדם על פני כדור הארץ, אז עד ההופעה של הומו ספיאנס בזירה, ואתם נכון, עד המהפכה הלשונית והיציאה של הומו ספיאנס ממזרח אפריקה, בני אדם ישבו רק באזורים הקהים. זה האזורים של אפריקה והחלקים היותר דרומיים, יותר ממוזגים, של אסיה ושל אירופה. בני אדם לא היו מסוגלים לחיות באזורים היותר ארקטיים של הצפון הרחוק, ולא היו מסוגלים לחצות מיצרי ים משמעותיים. הם יישבו כמה איים קרובים לחוף, כי אם כן היו מסוגלים, לפחות כמה ממיני האדם הקדומים, היו מסוגלים לחצות מיצרי ים ברוחב של 10, 20, 25 קילומטר, והתגלו באמת עדויות להתיישבויות של בני אדם בחלק מהאיים של אינדונזיה, ואיים נוספים למשל בים התיכון, כמו בקרטים, עוד לפני 100,000 שנה וחצי מיליון שנה, ואפילו 800,000 שנה, במזרח אינדונזיה, כמה איים, כמו פלורס, יושבו על ידי בני אדם, כנראה הומו ארקטוס, כבר לפני 850,000 שנה. אז זה אומר שלבני האדם הקדמונים הייתה יכולת מסוימת לחצות מיצרי ים צרים, אבל היכולת הזאת הייתה מוגבלת, ואף אחד ממיני האדם הקדמונים לא הצליח להגיע לאוסטרליה, אף אחד מהם לא הצליח להגיע לאמריקה, ואף אחד מהם לא הצליח להגיע לאיים היותר מרוחקים של כדור הארץ, נגיד כמו מדגסקר, אי מאוד גדול ששוכן ממזרח לחופי אפריקה, כלומר האזור שבו התפתח האדם כבר לפני 2.5 מיליון שנים, אף אחד לא מגיע למדגסקר. בין גוש היבשה הזה של אפרו-אסיה, כלומר אפרו-אסיה, אני אתייחס כמה פעמים בשיעור הזה וגם בשיעורים הבאים לאפרו-אסיה, אפרו-אסיה זה גוש היבשת המרכזי של כדור הארץ, שמכיל את היבשות של אפריקה ואסיה, כשאירופה היא בעצם חצי אי של יבשת אסיה. אז באמת בין גוש היבשה הגדול של אפרו-אסיה, שבו ישבו מיני האדם, לבין העולם החיצון, העולם החיצון זה העולם של האמריקות, אוסטרליה והאיים השונים שמרוחקים מהחוף. בין אותו עולם פנימי לעולם החיצון חצצו לא רק מיצרי ים, אלא גם פערים אקולוגיים מאוד מאוד משמעותיים. לא רק בני אדם התקשו להגיע מאפרו-אסיה לאמריקה ואוסטרליה, גם מינים אחרים של בעלי חיים וצמחים התקשו לעשות את זה, וגם התנועה בכיוון ההפוך. מאוסטרליה לאסיה, או מאמריקה לאסיה, הייתה קשה. היו מינים מסוימים של בעלי חיים שהצליחו לעשות את זה, למשל לא מעט מינים של יונקים ובעלי חיים יבשתיים אחרים עברו בין אסיה לבין צפון אמריקה דרך האזור הארקטי, אבל זה יחסית מיעוט. רוב עולם החי והצומח של אפרו-אסיה התפתח במנותק מעולמות החי והצומח של החלקים השונים של העולם החיצון. אוסטרליה, אמריקה וכן הלאה. כן. לא, זה לפני 14,000 שנה. המספרים שמופיעים כאן זה באלפי שנים אחורה מהיום. אז באמת יש לנו הבדל, לא רק פער של ים שיש באמצע, אלא גם פערים אקולוגיים רציניים, שזה אומר שבכל אזור בעצם יש עולם עצמאי של חי וצומח, שמתפתח באופן עצמאי למדי מזה מיליונים ועשרות מיליונים של שנים. כשהומו סאפיאנס עובר את המהפכה הלשונית, הוא רוכש במהירות די גדולה גם טכנולוגיות חדשות וגם יכולות ארגון חדשות שמאפשרות לו לפרוץ בפעם הראשונה מאפרו-אסיה לעולם החיצון. הפעם הראשונה שבה זה קורה למיטב ידיעתנו זה באוסטרליה. לפני בערך 45,000-50,000 שנה, הומו סאפיאנס מאינדונזיה מצליח לחצות את מיצרי הים ולהגיע לאוסטרליה. יש לכם פה את קווי החוף של אוסטרליה ושל אינדונזיה בשיא תקופת הקרח. בשיא תקופת הקרח פני האוקיינוסים נמוכים יותר מאשר היום בערך ב-100 מטר, אז הרבה אזורים שהם היום ים או אוקיינוס היו בזמנו יבשת, אבל גם בשיא תקופת הקרח עדיין חצץ פער מאוד רציני בין אוסטרליה לבין אינדונזיה ודרום מזרח אסיה. כדי לחצות אותו, היה צריך לחצות כמה וכמה מיצרי ים, שהארוכים שבהם היו בני למעלה מ-100 קילומטר. אף יונק גדול, יבשתי אחר, מאפרו-אסיה, אף פעם לא הצליח לחצות לאוסטרליה לפני כן. אף קוף אדם אחר, אף אדם אחר לא הצליח לעשות את זה לפני כן. היו כל מיני יצורים, כמו הומו ארקטוס, כמו מין מסוים של פילים, שהצליחו להגיע לאיים המזרחיים של אינדונזיה, אבל לא היו מסוגלים להגיע לאוסטרליה. באמת באוסטרליה זו אחת הסיבות שמתפתח עולם חי מאוד עשיר ומאוד שונה מזה שקיים באותו זמן בדרום מזרח אסיה, עד שהומו סאפיאנס, בדרך שהחוקרים מתווכחים עליה בינתיים בלי עדויות מוצקות, הומו סאפיאנס מצליח לעבור מאינדונזיה לאוסטרליה לפני בערך 45-50 אלף שנה. אבל איך הוא עשה את זה? אז כאמור, אין עדויות מוצקות. לא התגלתה שום סירה, שום משות, שום עדות ברורה לקיום של חברה יורדת ים באותו אזור לפני 40-50 אלף שנה. אבל רוב החוקרים שנתנו את דעתם על הקושייה הזאת הגיעו למסקנה שכנראה התפתחה באינדונזיה חברה יורדת ים, כלומר חברה אנושית, שהבנים שלה והבנות שלה יודעים איך לבנות כלי שייט מלאכותיים די מתוחכמים, ויודעים להשיט אותם בצורה יזומה ומכוונת ממקום אחד למרחקים די גדולים, ושבאמצעות כלי השייט האלה, בני אדם מאינדונזיה הקדומה הגיעו לאוסטרליה. אבל שוב, אין לזה שום הוכחות, אבל זה ההסבר הכי טוב שחוקרים מצאו, אף אחד לא הצליח לחשוב על הסבר אלטרנטיבי. כשאם זה נכון, אז זה שוב, זה מייצג פריצת דרך טכנולוגית וחברתית חסרת תקדים בהיסטוריה של האדם. אין לנו שום עדות לבני אדם קודמים שידעו לבנות כלי שייט או שישבו באופן יזום שכזה חלקי יבשת ואיים מרוחקים. אבל מה שחשוב לגבי ההגעה של הומו סאפיאנס לאוסטרליה זה לא כל כך או לא רק השאלה איך הוא עשה את זה, אלא יותר מה שבני האדם עושים כשהם מגיעים ליבשת החדשה. הרגע שבו הומו סאפיאנס מציב את כף רגלו על החול, על החוף של אוסטרליה, זה בעצם הרגע שהוא הופך להיות השליט של העולם. מין הבעל החיים, האורגניזם החשוב ביותר בעולם, אולי אי פעם. מה שהוא עושה מאותו רגע ואילך, אף אורגניזם מעולם בכדור הארץ לא הצליח לעשות. הוא הופך באמת משותף זוטר בחלק קטן של המערכת האקולוגית לשותף הבכיר בכל המערכות האקולוגיות, או כמעט בכל המערכות האקולוגיות בכדור הארץ. עד אז, שוב, למרות, כפי שציינתי כבר כמה פעמים בשיעורים קודמים, למרות שבני האדם היו יצורים מאוד מעניינים, מאוד מסקרנים, מכל מיני בחינות, הם לא עשו שום דבר באמת חשוב. הם לא השפיעו באופן משמעותי על המערכת האקולוגית ועל עולם החי והצומח שמסביבם. לעומת זאת, המתיישבים הראשונים של אוסטרליה, תוך זמן קצר, לא זו בלבד שהם מסתגלים למקום המגורים החדש שלהם, אלא הם משנים מן היסוד את כל האקולוגיה של יבשת שלמה, אוסטרליה. אז באמת, כשאבות אבותיהם של האבוריג'נים נוחתים על החוף איפשהו בצפון אוסטרליה של היום, או בגינאה החדשה של היום, שבאותו זמן הייתה חלק מאוסטרליה, היה גשר יבשתי בין גינאה החדשה לאוסטרליה, אז בזמן שהם נוחתים שם על החוף, אוסטרליה הייתה מאוכלסת במגוון מאוד גדול של בעלי חיים ענקיים. היה אז קנגרואים ענקיים שהתנסו לגובה של 2 מטר ושקלו 200 קילו. היה אז באוסטרליה אריה כיס ששקל 120 קילו והיה הטורף הגדול ביותר ביבשת. אריה כיס זה חיית כיס. כלומר, כל היונקים של אוסטרליה, או כמעט כל היונקים של אוסטרליה, הגדולים לפחות, הם יונקי כיס, כמו קואלות וקנגרואים, שמה שמאפיין אותם זה שהצאצאים יוצאים מהרחם ואז מושמים בתוך כיס, ושם ממשיכים את הצמיחה שלהם, את הגדילה שלהם. אז איזושהי חיית כיס כזאת, רק נראית כמו אריה ומתנהגת כמו אריה, והיא הטורף הגדול ביותר ביבשת באותו זמן. היו אז גם קואלות ענקיות, עופות חסרי כושר תעופה, כפולים בגודל מיינים, ועוד מגוון של כל מיני מפלצות אחרות. החיה הגדולה ביותר באוסטרליה באותו זמן זה הדייפרודוטון, שנראה ככה. הגדולים שבהם הגיעו 2.5 טון, זה גדול יונקי הכיס שחי אי פעם בתולדות כדור הארץ. סליחה? בני אדם מגיעים לאוסטרליה לפני בערך 45-50 אלף שנה. ומה שקורה באלפי השנים שבסמיכות להגעה של האדם, זה שכל היצורים האלה נכחדים. מה שאתם רואים כאן מול העיניים, כל צללית מייצגת מין של בעל חיים גדול שחי באוסטרליה ונכחד. לפני בערך 40-50 אלף שנה. בסך הכל מעריכים, על סמך שוב עצמות מאובנות וממצאים אחרים, שלפני 50 אלף שנה חיו באוסטרליה 24 מינים של בעלי חיים ששקלו יותר מ-45 קילו. בתוך כמה אלפי שנים 23 מינים נכחדו. מין אחד ויחיד, שזה הקנגרו שאנחנו היום רואים באוסטרליה, זה המין היחיד ששרד. מבעלי החיים הגדולים של אוסטרליה. זה היה השינוי החשוב ביותר במערכת האקולוגית האוסטרלית מזה מיליוני שנה. זה לווה בשינוי דרסטי גם בקרב הרבה מאוד בעלי חיים קטנים וצמחים, גם כן נכחדו באותו זמן. והשאלה הגדולה שמעסיקה החוקרים זה האם יש פה צירוף מקרים שכל המינים האלה נכחדים בדיוק כשהאדם מגיע, או שהאדם נושא באחריות לאותה שואה אקולוגית באוסטרליה. אז החוקרים מתפצלים כרגיל לשתי אסכולות. אסכולה אחת אומרת האדם אשם. אסכולה שנייה אומרת האדם לא אשם, הוא עובר אורח תמים, לא הייתה לו יד ורגל בדבר הזה. מי שאשם זה האקלים. היו איזה שהם שינויי אקלים באוסטרליה באותו זמן שהביאו להכחדה המונית הזאת. אבל יותר ויותר בשנים האחרונות, ככל שמצטברות העדויות, האסכולה שמאשימה את האדם ידה הולכת וגוברת בוויכוח הזה. יש 3 או 4 עדויות מרכזיות שמרשיעות את הומו ספיאנס בשואה האקולוגית של אוסטרליה. דבר אחד, כפי שכבר ציינו, שינויי האקלים יש כל הזמן. אין רגע אחד ויחיד בתולדות כדור הארץ שהאקלים נח. אז זה יותר מדי קל לתפול דברים כאלה כמו השעה האוסטרלית על שינויי האקלים. היו שינויי אקלים באוסטרליה לפני בערך 40-50 אלף שנה, אבל כשמסתכלים על זה בפרספקטיבה רחבה, מה שבולט לעין זה שהם לא היו יוצאי דופן בשום צורה. כלומר, זה לא שלפני 40-50 אלף שנה פתאום היה גל קור או גל יובש חסר תקדים באוסטרליה, שלא היה דבר כזה מיליוני שנים. היו קצת התקררות, קצת התחממות, קצת התייבשות, קצת יותר מים באיזשהם מעגלים, כמו שהיה מיליוני שנים קודם לכן. כן. אוקיי, אז תקופת הקרח האחרונה, יש לה שני פיקים, שני שיאים, לפני 70 אלף שנה ולפני 20 אלף שנה. דווקא התקופה שלפני 40-50 אלף שנה הייתה פחות חמורה. אם הם היו נכחדים לפני 70 אלף שנה או 20 אלף שנה, זה היה יותר הגיוני. אבל יותר חשוב, אין שום דבר ייחודי בתקופת הקרח האחרונה. תקופות קרח, לפחות במיליון שנים האחרונות, כל 100 אלף שנה בערך יש תקופת קרח. הדייפרודוטון שנכחד לפני 40 אלף שנה, הצליח לשרוד בין 10-15 תקופות קרח קודמות בהצלחה. וכמוהו גם יתר מיני היצורים, הם כולם שרדו בהצלחה תקופות קרח קודמות. אז למה הם נכחדו דווקא בתקופת קרח הזאת, ודווקא לא בשיא של תקופת הקרח, ובמקרה בדיוק שהומו סאפיינס מגיע ליבשת? אז זה נשמע מאוד מאוד מחשיד. ראיה שנייה, מאוד מחשידה. כאשר הכחדה המונית של בעלי חיים וצמחים נגרמת עקב שינוי אקלים, היא בדרך כלל גובה קורבנות גם אצל בעלי חיים ימיים או אורגניזמים ימיים וגם יבשתיים. האורגניזמים הימיים הם פגיעים לשינויי האקלים לא פחות ולפעמים יותר מאשר אורגניזמים יבשתיים. פגיעים לכל מיני דברים כמו שינויים בטמפרטורה של המים, אחוז החמצן במים, כל מיני דברים כאלה. אחוז האור שמגיע לים. ובאמת כשרואים אסונות אקולוגיים אחרים שנגרמו, שאנחנו יודעים שנגרמו, משינוי אקלים, אז מוצאים שהם פוגעים באורגניזמים היבשתיים והימיים כאחד. אבל באוסטרליה, לפני 40-50 אלף שנה, לא מצאו שום פגיעה בבעלי החיים ששכנו לאורך החופים של אוסטרליה. אין שום התכחדות המונית של צבים ודולפינים ותמנונים ואלמוגים לאורך חופי אוסטרליה לפני 40-50 אלף שנה. אז זה מצביע על משהו יותר סלקטיבי מאשר שינוי אקלים, ושוב, האדם שבאותו זמן פעיל בעיקר ביבשה ופחות בים, זה מסביר טוב למה פוגע רק בבעלי החיים היבשתיים. נקודה נוספת, זה שאם זה היה שינוי אקלים, היינו מצפים למצוא הכחדות דומות, אולי לא באותו היקף, אבל באיזשהו היקף, בגופי יבשה סמוכים לאוסטרליה. נניח ניו זילנד, או איי מערב האוקיינוס השקט, דרום מערב האוקיינוס השקט. אבל אין שום עדות כזאת. השואה האקלימית, האסון האקולוגי, האסון האקלימי, שפגע באוסטרליה לפני 40-50 אלף שנה, באיזשהו אורח פלא, פסח לחלוטין על ניו זילנד, או קלדוניה החדשה, או איי ביסמרק, או איי מרקיז, או איים אחרים שנמצאים יחסית באותו אזור כמו אוסטרליה. לעומת זאת, יש לנו עדויות חד משמעיות שברגע שבני אדם הגיעו לכל אחד ואחד מגופי היבשה ומהאיים האלה, לא משנה באיזה רגע זה קרה, איך שמגיעים בני אדם, יש הכחדה המונית של אוכלוסיות בעלי החיים באותם מקומות, בפרט בעלי החיים הגדולים. למשל, האוכלוסייה של בעלי החיים הגדולים של ניו זילנד, שרובם היו עופות ענקיים, כלומר ניו זילנד היו שם מעט מאוד זוחלים ויונקים, אם בכלל, ורוב האוכלוסייה הורכבה מעופות, ולכן התפתח שם מגוון עצום של עופות, בפרט עופות ענקיים, חסרי כושר תעופה שמילאו את רוב הנישות שבאוסטרליה או באסיה מילאו אותם יונקים וזוחלים. אז אותם אוכלוסייה של בעלי חיים ניו זילנדים שצולחת בלא פגע את התקופה שלפני 40-50 אלף שנה, בבת אחת, בערך לפני 1,000 שנה אחורה מהיום, מתחילה שואה אקולוגית בניו זילנד, שזה בדיוק הרגע שבו מגיעים ראשוני המתיישבים האנושיים לניו זילנד, אבות אבותיהם של המאורים. מגיעים לניו זילנד בערך לפני, בסביבות 1,000-1,200 לספירה, ותוך כמה מאות שנים מההגעה של ראשוני המאורים, ניו זילנד מאבדת 60% מאוכלוסיית הציפורים שלה.
Okay.
כשמסתכלים על המפה, אז פשוט ניו זילנד הרבה הרבה יותר רחוקה מאוסטרליה ודורשת כישורי ימאות הרבה הרבה יותר מפותחים. כלומר, הקטע הזה שבין אוסטרליה אתה יכול לקפוץ מאי לאי, אתה עדיין צריך לעבור מיצרים של 100 קילומטר ויותר, אבל זה לא בשמיים. ניו זילנד, הקרבה שלה לאיים הקטנים הקרובים ביותר היא כמה אלפי קילומטרים. וזה משהו שהכישורי שייט של אז עדיין לא אפשרו. כן. לא אמרתי בכוונה. כן, כן. אין מדובר פה בהכחדה מכוונת. כפי שנראה גם, אין לאדם, לפחות באותו זמן, אינטרס להכחיד בכוונה את רוב בעלי החיים האלה. נניח להכחיד בכוונה טורפים, כמו אריות כיס, אולי היה להם אינטרס, אבל להכחיד בכוונה את הטרף שלהם, את המזון שלהם, כמו הדייפרודוטונים, אין להם אינטרס.
כן. איך בעצם ידעו על אוסטרליה?
איך הם ידעו על אוסטרליה? אוקיי, זה הרבה מהשאלות שלא רציתי להיכנס לזה, של איך מגיעים ראשוני בני אדם לאוסטרליה, שפשוט אין לנו מספיק עדויות. מה שמעריכים זה שאי אפשר היה לראות את אוסטרליה מהאי הקרוב ביותר, ולכן מעריכים שכדי ליישב אותה, היה צריך שתהיה באינדונזיה חברה יורדת ים של אנשים שנוהגים, יודעים לבנות סירות ונוהגים לשוט באופן קבוע לדייג או להרפתקאות או לשעשועים או מאיזושהי סיבה. ופשוט שטו הלוך ושוב והלוך ושוב ובאיזושהי הזדמנות ראו את אוסטרליה. בהתחלה במקרה, אבל אחרי שראו אותה, התגבש הרעיון להגיע לשם וליישב אותה בצורה יזומה. שוב, היה מאוד מאוד, רוב החוקרים מסכימים שלא ייתכן שאוסטרליה יושבה במקרה על ידי נגיד רפסודה שנסחפה בסערה עם 3-4 אנשים עליה, כי 3-4 אנשים שהיו נסחפים לחוף אוסטרליה לא היו שורדים. סוד הכוח של הומו ספיאנס זה א', שיתוף פעולה בין הרבה אנשים, ובית היכרות מעמיקה עם עולם החי והצומח והגיאוגרפיה המקומית. 4-5 אנשים, או אפילו 10-20 אנשים, נניח רפסודה ענקית, שהיו נסחפים בסערה לאוסטרליה, מגיעים למקום שהם לא מכירים את הפטריות, את הזוחלים, את היונקים, את האקלים, את הצמחים, ושהם עצמם כל כך מעטים, לא היו מצליחים לשרוד. אפילו היו מצליחים לשרוד, המאגר הגנטי, שרפסודה אחת נושאת עליה הוא כל כך קטן שתוך כמה דורות של נישואי תערובת, נישואי קרובים, בין אותם 6, 7, 8 ניצולים, היו מתפשטות באוכלוסייה מוטציות הרוסניות וכולם היו מתים ונכחדים. אז לכן רוב החוקרים מעריכים שזה לא ייתכן שזה היה באמת איזה רובינזון קרוזו, ש5-10 אנשים שנסחפו בטעות ומכאן הכל התחיל. זה מה שחוקרים מחפשים באמת בהרבה מאוד מאמצים, או סירות, או שאריות של נגיד דגים שקיימים אך ורק בלב ים, ולא יכול להיות שדגו אותם ליד החוף. הבעיה הגדולה של כל המחקרים האלה, שכפי שכבר אמרתי קודם, קו החוף של אוסטרליה ושל אינדונזיה, באותה תקופה קריטית, לפני 40-50 אלף שנה, היה ב-100 מטר, נמוך יותר מאשר היום. כלומר, אזורים שאז היו החוף, ולא רק החוף המיידי, אלא אזורים די נרחבים במרחק מהחוף, כל השפלות של החוף, היום הם עמוק מתחת ל-100 מטר של מי אוקיינוס. אז המקומות שבהם אנחנו צריכים לחפש את אותם כפרי דייגים קדמונים, זה ארכיאולוגיה תת-ימית מאוד 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 יקרה ומסובכת, שהסיכוי למצוא איזשהו חלק של סירה מלפני 50,000 שנה, כבול מתחת ל-100 מטר של אוקיינוס, או הסיכוי למצוא מצבור עצמות של דגים יחד עם כלי צור במתחת ל-100 מטר של אוקיינוס, זה מאוד מאוד קשה. בימים אלה, החוקרים בדיוק עושים את הדבר הזה. הם מגייסים תקציבים ומשאבים כדי לעשות ארכיאולוגיה תת-ימית ליד החופים של אינדונזיה ואוסטרליה, מתוך תקווה לגלות הוכחה ניצחת לכך שבאמת היו כאלה תרבויות באותו זמן. אוקיי, השאלה הבאה זה בהנחה שבאמת הומו סאפיאנס הוא זה שהכחיד או תרם להכחדה של בעלי החיים הגדולים של אוסטרליה, איך בדיוק יכלו לעשות את זה? איך אנשים, ויחסית מעט אנשים, סך הכל היו באוסטרליה לא יותר מחצי מיליון לקטים, 700 אלף לקטים אומרים המפריזים בכל היבשת, עם טכנולוגיה של עידן האבן, חניתות, חניתות מעץ עם ראשים, עם להבים של צור, קצת עלות, בומרנגים, אבל אפילו חץ וקשת לרובם לא היה. איך הם היו מסוגלים לעשות כזאת שואה אקולוגית עם מספרים יחסית קטנים וטכנולוגיה יחסית לא מפותחת? אז יש כמה הסברים שיחד מנסים להסביר את הדבר הזה. ההסבר הראשון אומר שבעלי החיים הגדולים, שהם היו הקורבנות העיקריים של השואה הזאת, בעלי החיים הגדולים הם יצורים שמתרבים באיטיות. זה איזשהו כלל שנכון ברוב המקרים, שככל שבעל החיים גדול יותר, תקופת ההיריון ארוכה יותר, מספר הולדות קטן יותר, ויש הפסקות ממושכות בין הריון אחד להיריון שני. נגיד איזשהו עכבר קטן, אז כל כמה שבועות עכברה יכולה להמליט 8 עכברנים קטנים. לעומת זאת, דייפרודוטון, אז זה הריון של חודשים, אם לא יותר מאשר שנה, וזו תקופה של חודשים ושנים בין הריון אחד למשנהו, וכל הריון מסתיים במקרה הטוב בלידתו של דייפרודוטון קטן אחד בלבד. מה שזה אומר, שכדי להכחיד את הדייפרודוטונים, בני אדם לא היו צריכים לצוד כמויות עצומות מהם. מספיק שבני אדם באזור מסוים הרגו דייפרודוטון אחד פעם בכמה חודשים, כדי שמספר המיטות יהיה גדול יותר מאשר מספר הלידות, ותנו לסיפור הזה לרוץ במשך לא הרבה דורות ולא נשארים יותר דייפרודוטונים. עכשיו, איך בני אדם הצליחו לצוד בכל זאת את הדייפרודוטונים הענקיים האלה? אז פה מה ששיחק לטובתם זה אלמנט ההפתעה. מיני אדם שונים חיו באפריקה ובאסיה במשך מיליוני שנה. וההתפתחות של האדם באזורים האלה של אפריקה ואסיה קרתה בהדרגה, עקב בצד אגודל. ככל שבני אדם עם הזמן שכללו את יכולות הציד שלהם, ככה בעלי החיים הגדולים של אפריקה ואסיה למדו להיזהר מהיצור הזה, ולכן עד היום יש לא מעט בעלי חיים גדולים, מינים של בעלי חיים גדולים באפריקה ובאסיה ולא באוסטרליה. מה שצריך להבין לגבי האדם, וכבר דיברנו על זה קצת בשיעור הראשון, זה שעל פניו אדם לא נראה יצור מסוכן. כי על פניו הוא באמת לא מסוכן. בטבע יש בדרך כלל קריטריונים ברורים למדי, או שלטי הזהרה ברורים למדי, איזה יצור הוא מסוכן, ואיזה יצור הוא לא מסוכן. אדם אין לו מסת שרירים גדולה במיוחד, הוא לא רץ מהר במיוחד, יש לו שיניים די קטנות ויחסית חלשות, אין לו ציפורניים חדות וארוכות, אין לו איזשהו ערס, אין לו איזה זנב אימתני שיכול להקות בכם. לכן קנגרו שרואה אדם לפני 40-50 אלף שנה אומר, מעניין, אבל זה לא נראה לי מסוכן. לעומת זאת, בעלי החיים הגדולים של אפריקה ואסיה, היה להם מספיק זמן להבין שלמרות שהיצור הזה לא נראה מסוכן, זה הדבר הכי קטלני שיש בשטח. אבל זה באמת לומדים במשך מאות אלפי שנים, כלומר מין אדם אחד אחרי השני מופיעים מודלים יותר ויותר משוכללים, ציידים יותר ויותר מיומנים, ונניח ג'ירפות אפריקאיות, שכשמסתובב שם הומו הביליס, לא מייחסות לו שום חשיבות, כשכבר מסתובב שם הומו ארקטוס, אז הוא אומר לו, טוב, אולי כדאי בכל זאת להתרחק מזה. כשמופיעים שם כבר הומו ספיאנס, והומו ספיאנס לפני המהפכה הלשונית, כבר ממש ממש לוקחים מרחק בטיחות. ואחרי המהפכה הלשונית, כשהומו ספיאנס באמת מגיע לשיא כוחו, והופך באמת לצייד קטלני, הג'ירפות כבר נזהרות. לעומת זאת, כשהומו ספיאנס, עם כל היכולות החדשות שלו, נוחת על החוף באוסטרליה, ליצורים שחיים אז באוסטרליה אין שום אינדיקציה שהדבר הזה הוא מסוכן, ואין להם מספיק זמן ללמוד את הלקח. הם נכחדים לפני שהם מבינים מה יקע בהם. כלומר, זה לוקח איזה 2,000, 3,000, 4,000 שנה, זה לא מספיק זמן כדי שאותם קנגרואים ענקיים ודייפלודוטונים ילמדו לשמור מרחק מהומו ספיאנס. ויש לנו עדויות מאוד ברורות לאיך הסיפור הזה עובד ממקרים דומים שהתרחשו יותר מאוחר בהיסטוריה. אולי המקרה הכי מפורסם ואחד הכי עגומים זה הסיפור של הדודו במאוריציוס. מאוריציוס זה אי בכנס ההודי שלא הגיעו אליו בני אדם, להוציא ממש מקרים ספורים כמעט אף פעם. באי הזה הגיעו לשם יונים בתעופה מהיבשת, ומאחר שלא היה להם שום אויבים על האי הזה, על מאוריציוס, אז היונים האלה גדלו וגדלו וגדלו, ואיבדו את כושר התעופה שלהם, והפכו להיות ציפורים ענקיות, חסרות כושר תעופה, שהספנים הפורטוגזים, שמגיעים לאי הזה במאה ה-16, בעידן התגליות הגדול של האירופאים, נותנים להם את השם דודו. הטענה זה שדודו לקוח מהמילה שהייתה סלנג בפורטוגזית לטיפש. כי הציפורים האלה באמת היו טיפשות בצורה שלא תאמן. כלומר, היה מתקרב עליהם פורטוגזי עם רובה או עם איזשהו מקל, והם לא היו עושות כלום. הפורטוגזים פשוט מתארים, ואחרי זה גם ההולנדים מצטרפים לחגיגה, הם פשוט הולכים עם מקל, הולכים באי ופשוט מחסלים עם מקל את הציפורים האלה, את הדודו, בלי שהדודו מנסה לברוח או להתגונן באיזשהו אופן, כי לא היה לו שום ניסיון עם דברים כאלה קודם לכן. כן, שאלה? אז זה ההסבר הראשון. ההסבר הראשון, נכון שהם היו יחסית מעטים, נכון שהטכנולוגיה שלהם הייתה יחסית באמת מאוד מאוד פרימיטיבית, בסיסית, אבל עמד לצידם אלמנט ההפתעה, ובגלל שמדובר בבעלי חיים גדולים שמתרבים באיטיות, לא היה צריך לצוד אותם באמת בכמויות המוניות כדי להכחיד אותם. מספיק ציד די קטן, אבל לאורך זמן, כדי שתוך כמה אלפי שנים הם ייכחדו לגמרי. ההסבר השני, שלא סותר את ההסבר הראשון אלא משתלב בו, מצביע על חקלאות אש. חקלאות אש, כבר הזכרנו את זה, זה שימוש מכוון על ידי בני אדם באש כדי לשנות את המערכת האקולוגית ולהתאים אותה לצרכים של האדם. זה אומר לקחת במכוון איזשהו לפיד בוער ולשרוף חורשות שלמות, לשרוף אזורים מלאי שיחים, צמחיה. למה לעשות את זה? אז יש כל מיני סיבות אפשריות. סיבה אחת, פשוט דרך מהירה ללכוד כמויות גדולות של בעלי חיים ואז לאסוף את הגוויות שלהם. סיבה נוספת זה ליצור אזורים שבהם לבני אדם יותר נוח לנוע. נניח אזור מלא מרבדים של שיחים קוצניים שבני אדם מתקשים לנוע בו, פשוט צורפים את זה, ואז יש שם עשב ואולי כמה עצים גדולים ששרדו את השריפה, הרבה יותר קל לבני אדם לנוע שם. והיתרון הגדול הנוסף זה עשב, מרבדי עשב, שזה הדבר הראשון בדרך כלל שצומח אחרי שריפה, כי אחרי שסילקו את כל המתחרים, אין שיחים, אין עצים, והקרקע מאוד מאוד עשירה בכל המינרלים והדברים שנשארו מהשיחים והעצים השרופים, זה אידיאלי לגדילה של מרבדי עשב. המרבדי עשב האלה מושכים אליהם בעלי חיים, צמחונים, אוכלי עשב, שהם הטרף של האדם. ובאופן הזה לאדם משתלם, לפחות בסיטואציות מסוימות, לשרוף במכוון שטחים גדולים של צמחייה. הטענה של חלק מהחוקרים זה שבני אדם הגיעו לאוסטרליה עם באמת יכולות כבר מפותחות של חקלאות אש, ושורפים במכוון לאורך זמן חלקים ניכרים מתוך הצמחייה באוסטרליה. יש למשל טענות שאקליפטוסים, אולי העץ האוסטרלי הכי מפורסם, הכי מוכר, היו די נדירים באוסטרליה, עד בוא האדם. האדם מתחיל לשרוף באמת בסיטונות שטחים גדולים של צמחייה, ואקליפטוסים שבאופן יחסי הם יותר עמידים לאש מאשר עצים אחרים, משגשגים ונהנים כתוצאה מזה. בכל מקרה, הטענה היא שבאמת אותו שימוש מסיבי באש מביא לפגיעה חמורה באקולוגיה האוסטרלית, מביא לשינויים די מהירים באקולוגיה האוסטרלית, ומי שנפגע מהם הכי הרבה זה בעלי החיים הגדולים, ששוב, מהסיבות שהסברתי קודם, באופן כללי בעלי חיים גדולים הם החוליות הכי פגיעות, הכי חלשות ברוב השרשרות האקולוגיות, בגלל המחזורי רבייה ותחלופה האיטיים שלהם. ההסבר השלישי, שאבוריג'נים, למה אבוריג'נים דומים יותר לאפריקאים? במה הם דומים לאפריקאים?
למה הם דומים יותר לאפריקאים מאשר לאסיאתים
או... על מה מבוססת הקביעה שהם דומים יותר?
אולי זה לא נכון.
מבחינת מראה חיצוני? אני לא יודע. זאת אומרת, מבחינה מחקרים גנטיים שנערכו, לא מראים על קשר הדוק יותר בין אבוריג'נים לאפריקאים, מאשר בין אבוריג'נים לאנשי דרום מזרח אסיה. לעין המערבית, אז באמת כל האנשים כהאור נוטים להיות דומים אחד לשני, אבל זה אך ורק לעין המערבית. בכל אופן, לגבי ההסבר השלישי למה שקורה לבעלי החיים הגדולים של אוסטרליה, אז פה יש איזושהי אסכולה שמנסה לשלב בין הסיפור של האקלים לבין הפעילות האנושית, ואומרת שמה שקרה, שנכון, היו שינויי האקלים באוסטרליה באותו זמן, שינויי האקלים לבד, לא היו מספיקים כדי להכחיד את בעלי החיים, אבל השילוב בין שינויי האקלים לבין הפעילות האנושית, זה היה מה שחיסל את בעלי החיים הגדולים של אוסטרליה. כלומר, כל גורם בפני עצמו, רק שינוי אקלים, או רק פעילות אנושית, לא היה מספיק. אבל כששני הדברים האלה פועלים בבת אחת, זה כאילו תוקף את אוכלוסיית בעלי החיים מכיוונים שונים בו זמנית, וזה מה שמוטט את באמת את שרשרות המזון ואת החוליות החלשות ביותר בשרשרות המזון, שזה בעלי החיים הגדולים. כן. בדיוק, הרעיון הוא כזה. היו הרבה שינויי אקלים באוסטרליה כבר קודם לכן. שינויי אקלים קודמים צמצמו את, נגיד, מספר הדיפלרוטונים, אבל הם תמיד הצליחו איכשהו להיאחז בשיניים ובציפורניים, וכשהאקלים משתפר, אז הם עוד פעם התפשטו. וככה כמו איזה אקורדיון כזה מיד. מה שקרה שפה היה איזשהו שינוי אקלים שבאמת צמצם את מספר הדיפלרוטונים, והפך אותם למאוד פגיעים. דווקא ברגע הזה הגיעו בני האדם, ונתנו את הדחיפה המכריעה שחיסלה את הדיפלרוטונים. לולא הגיעו בני האדם, הדיפלרוטונים היו מצליחים להתאושש מזה, כמו שהם הצליחו להתאושש בפעמים קודמות, ואוסטרליה היום עדיין הייתה מלאה בכל בעלי החיים האלה. אוקיי, השאלה זה האם במידה והאדם היה מגיע, אבל לא היו שינויי אקלים, עדיין בעלי חיים האלה היו נכחדים? אין לנו ממש תשובה טובה על זה. זאת אומרת, זה יכול להיות שילוב של השניים, אבל שוב, גם לפי הטענה היותר רכה הזאת, עדיין מסכימים שלולא הגיע האדם לאוסטרליה, עדיין בעלי החיים האלה היו היום חיים באוסטרליה ומשגשגים שם. אני לא שומע? יש טענות שכן. יש טענות שגם באפריקה, גם באסיה, יש שינויים אקולוגיים משמעותיים כתוצאה מהפעילות של האדם, ובפרט כתוצאה מחקלאות האש. אבל שוב, מה שקורה באפריקה ובאסיה, ששם הפעילות של האדם, גם ציד, גם חקלאות אש, זה משהו שמתפתח בהדרגה לאורך מאות אלפי שנים, ולכן לבעלי החיים יש הזדמנות להסתגל לזה ולפתח אסטרטגיות של הישרדות מתאימות. באוסטרליה זה נופלת עליהם כל החבילה כבר בצורתה המושלמת, והם מתמוטטים לפני שהם מספיקים להסתגל לשינוי החדש הזה. אוקיי, אבל לגבי אוסטרליה, שזה באמת לפני 40-50 אלף שנה, יש הרבה ויכוחים, יש הרבה דברים שהם לא ידועים. המקרה אבל הבא והעוד יותר גדול של הכחדה המונית, שם האשמה של בני האדם הרבה הרבה יותר ברורה. ובאמת, אם אפשר לומר, הדבר הגדול הראשון שהומו סאפיינס עושה, שמטביע חותם על כדור הארץ, זה הכחדת בעלי החיים הגדולים של אוסטרליה, אז הדבר הגדול השני שהומו סאפיינס עושה, שמטביע חותם על כדור הארץ, זה הכחדת בעלי החיים הגדולים של אמריקה, שזאת שואה אקולוגית בהיקף עוד הרבה הרבה יותר גדול ממה שקרה באוסטרליה. אף מין אדם קודם לא הצליח להגיע לאמריקה. הומו סאפיינס מגיע לאמריקה פעם ראשונה, ככה מעריכים, לפני בערך 14 אלף שנה. ממש בימים האחרונים גילו ממצא של שלד של ילד מאלסקה מאותה תקופה. עכשיו, המבצע של להגיע לאמריקה מאפרו-אסיה היה מבצע לא פחות מאתגר, אולי אפילו יותר מאתגר, מאשר המבצע של להגיע לאוסטרליה. אבל ראשוני המתיישבים הגיעו לאמריקה ברגל דרך משהו היום מיצרי ברינג, שבאותו זמן היה יבשה. אם אתם רואים שם למעלה את הנקודה שבה צפון מזרח סיביר מתקרבת לאלסקה, היום יש שם מיצרי ים די גדולים, מיצרי ברינג, אבל לפני 14 אלף שנה, כשפני הים היו נמוכים יותר מאשר היום, זה היה יבש, יבשה, והיה אפשר ללכת ברגל מסיביר לאלסקה. היה שם גם הרבה מאוד קרח, אבל יש שם גם פשוט יבשת. אז לכאורה, זה הופך את ההגעה לאמריקה ליותר קלה מאשר ההגעה לאוסטרליה, אבל מה שצריך לקחת בחשבון זה שכדי לעלות על אותו גשר מסיביר לאלסקה, צריך קודם כל איכשהו לשרוד בסיביר. ולא סתם לשרוד בסיביר, אלא לשרוד בצפון סיביר. לשרוד בצפון סיביר, במקום שבו בחורף הטמפרטורות יורדות ל-50 מעלות מתחת לצלזיוס, והשמש אף פעם לא זורחת במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. אבל אף מין אדם קודם לא הצליח להסתגל לחיים באותם אזורים צפוניים. אפילו הנאנדרטלים, הגוף של הנאנדרטלים היה מותאם במיוחד לחיים באקלים קר, ולמרות זאת, הנאנדרטלים לא מצליחים ליישב אפילו את סקנדינביה, שלא לדבר על צפון סיביר. לעומת זאת, הומו סאפיינס, שהגוף שלו היה מותאם לחיים בסוואנה האפריקאית, כן מצליח ליישב את האזורים הצפוניים, כולל את צפון מזרח סיביר. איך הם עושים את זה? הם מפתחים ביגוד טרמי יעיל, שמבוסס על תפירה בחוט ומחט של כל מיני חלקי בעלי חיים שונים, אורות ופרוות וסוגים שונים של אורות ופרוות. הם מפתחים נעליים מיוחדות שמתאימות להליכה ממושכת בשלג ובקרח. הם מפתחים כלי נשק חדשים, מבייתים כנראה את הכלב ומשתמשים בו כדי לסחוב מזחלות. מפתחים שיטות צייד שמתאימות לצד בעלי החיים הענקיים שיפיינו את אותם אזורים צפוניים, כמו ממוטות ומסטדונים וכאונפים. ויש פה איזשהו מעגל קסמים, ככל שבני אדם מפתחים יותר את הטכנולוגיה ואת שיטות הארגון שלהם, הם יכולים לחדור יותר ויותר צפונה. ככל שהם חודרים יותר צפונה, האינטרס לפתח טכנולוגיות וביגוד ושיטות ארגון מתאימות הולך ועולה, ובצורה כזאת בהדרגה הם מגיעים גם לצפון מזרח סיביר. שאלה שיכולה לקפוץ להרבה אנשים בראש זה למה מישהו בכלל רצה לעבור לגור בסיביר? יש כאלה שטוענים שפשוט לא הייתה ברירה. נגמרו כל המקומות היותר ראויים, היותר מתאימים למגורים, ומי שלא היה לו מזל, דחפו אותו לסיביר. אבל רוב החוקרים חושבים שזה לא היה משהו מאונס, אלא סיביר באותו זמן הייתה אזור מאוד מאוד מפתה. מה היה מפתה בסיביר? העדרים הענקיים של חיות גדולות, כמו ממוטות, כמו קרנפים, כמו אלי צפון וכן הלאה. כל ממוטה זה סופרמרקט מהלך של בשר ושומן ושנהב ועצמות וכן הלאה. ובאמת ראינו כבר את הדוגמה של סונגיר, ששם באמת זה אתר של ציידי ממוטות, שמאתרים כאלה אנחנו למדים שבני אדם, במובנים של באמת תקופת האבן, חיו לא רע בכלל בצפון אירופה ובסיביר באותו זמן. באמת, היה יתרון אחד גם מאוד גדול לתנאי האקלים הארקטיים של התקופה, שזה שאפשר היה לשמר בשר ושומן ומצרכי מזון אחרים לזמן כמעט בלתי מוגבל. יש סיפורים מאוד מפורסמים שבאמת גם בתקופה של הגולאגים ושל הקומוניזם, כל מיני עובדי כפייה בסיביר שהוא מגלים בשר של ממוטה, כפו בשלג ופשוט אוכלים אותו. אז על אחת כמה וכמה שלפני 20-30 אלף שנה, זה היה מאוד יעיל לצוד ממוטה ואז לשים אותה בקרח, ויש לכם אמצעי להתקיים למשך שבועות וחודשים מהמקרר. ולכן בני אדם נמשכו לאזורים האלה, שהיו אזורים מאוד מאוד עשירים באותם עדרים גדולים של בעלי חיים. ובאמת צריך להבין שנדמה לנו שבמקום כמו צפון סיביר, האדם עד התקופה המודרנית לא חולל שום שינוי אקולוגי, אבל הנתונים מצביעים להפך, שסיביר, צפון סיביר שלפני 20 אלף שנה, הייתה שונה לחלוטין מאשר היום. כל אוכלוסיית בעלי החיים והצמחים שלה הייתה שונה. מה שפשוט קרה שבני האדם הגיעו לשם לפני 20, 30, 40 אלף שנה, התחילו לצוד בשיטתיות את אותם בעלי חיים גדולים עד שהם נכחדו, עד שכל הממוטות, כל המסטדונים, כל הקרנפים הענקיים, כל האיילים הענקיים נכחדו. וכשהם נכחדו, גם יתר החלקים בשרשרות המזון, למשל הצמחים, השתנו, כי כבר לא היה איום מצד ממוטות, ולכן האוכלוסייה של הצומח הייתה יכולה להשתנות. כאשר בני האדם הלכו וחיסלו את העדרים של בעלי החיים הגדולים בצפון אירואסיה, הם נדדו בעקבות למקומות שבהם עדיין היו בעלי חיים גדולים, ובאותו מיודף אחרי בעלי החיים, הם חצו מבלי משים, מבלי לשים לב. הם לא ידעו שהם מגלים את אמריקה, כי באותו זמן היה פשוט גשר יבשתי בין סיביר לאלסקה. הם פשוט נדדו בעקבות הטרף שלהם, והם מצאו את עצמם באלסקה לפני בערך 14 אלף שנה. אלסקה באותו זמן הייתה מנותקת משאר יבשת אמריקה על ידי קרחונים, ולכן למשך בערך 2,000-3,000 שנה בני אדם היו באלסקה, אבל לא הצליחו לרדת דרומה, כי הדרך הייתה חסומה על ידי קרחונים. ואז בערך ב-10,000 לפני הספירה, ומכאן אני מתחיל להשתמש בתאריכים של לפני הספירה ולא לפני ההווה, זה מאוד מבלבל, אז תשימו לב, 10,000 לפני הספירה, כלומר לפני 12,000 שנה, כדור הארץ נכנס לתקופת התחממות שממשיכה עד היום, סוף עידן הקרח האחרון. אותם קרחונים שחוסמים את הדרך מאלסקה דרומה מתחילים לימוס, ונפתח מסדרון מאלסקה למערב קנדה וארצות הברית של היום. בני אדם עוברים במסדרון הזה ומגיעים לאזורים היותר ממוזגים של מערב אמריקה הצפונית, ומכאן הם מתפשטים במהירות הבזק על פני כל יבשת אמריקה. מעריכים שלקח לבני אדם בסך הכל בין 1,000 ל-2,000 שנה ליישב את כל יבשת אמריקה מהרגע שהם עוברים את המסדרון. ובאמת כמות האזורים השונים שהם מצליחים ליישב, אם תחשבו על האזורים האקלימיים והגיאוגרפיים השונים, הם מתיישבים בערבות של מערב ארצות הברית, בביצות של המיסיסיפי, הם מתיישבים במדבריות של מקסיקו, בג'ונגלים של מרכז אמריקה, באגן האמזונס, בערי האנדים, בערבות של הפמפס בארגנטינה, בארץ האש הקפואה בדרום צ'ילה. הם פשוט מצליחים להסתגל במהירות הבזק לכל האזורים האלה תוך 1,000-2,000 שנה. יצורים אחרים, כשהם מנסים באמת ליישב אזורים מגוונים מבחינה אקלימית, אקולוגית, גיאוגרפית, צריכים בדרך כלל תהליך די ארוך של הסתגלות אבולוציונית, וזה לוקח להם עשרות אלפי, מאות אלפי, מיליוני שנה. הומו ספיאנס באמת מגיע לאמריקה עם כאלה יכולות מפותחות של לשנות את דרכי ההתנהגות שלו, לשנות את המנהגים החברתיים והתרבותיים שלו, להמציא טכנולוגיות חדשות, שהוא מסתגל לכל האזורים האלה, אחד אחרי השני, תוך בין 1,000 ל-2,000 שנה. אז באמת בני האדם ככה מיישבים את אמריקה במסע בזק, ומסע הבזק הזה גם משאיר אחריו שובל מאוד מאוד ארוך של קורבנות, שיבשת אמריקה לא התאוששה ממנו עד היום. באמריקה, לפני 12,000 שנה, כשהאדם הראשון מגיע, יש מערכת אקולוגית שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים היום. אפילו בפארקים כמו ביילוסטון, או אפילו באזורים כמו אגן האמזונס, מה שאתם רואים היום זה שונה לחלוטין ממה שהיה לפני 12,000 שנה. למשל, חיו אז ברחבי יבשת אמריקה כמויות גדולות מאוד של ממוטות ומסטדונים, גם כן סוג מסוים של כזה פילים ענקיים. היו באמריקה גמלים, גמלים הרבה יותר גדולים מהגמלים של, שאנחנו מכירים היום מהעולם. היו עדרים של סוסים ממגוון מאוד רחב של מינים. הסוס התפתח מלכתחילה באמריקה והתפשט משם לאסיה ולא להפך. היו באמריקה מכרסמים בגודל של דובים. היו אריות הרבה יותר גדולים מאשר האריות שיש היום באפריקה. היו עשרות מינים של יצורים שפשוט אין שום דבר דומה לזה היום בכדור הארץ. אז קצת קשה להסביר במה מדובר, כמו למשל נמרי שן חרב, אחד מהטורפים הגדולים של אמריקה באותו זמן, או עצלני קרקע. עצלני קרקע, עצלן זה משהו שנראה ככה. עכשיו, למה קוראים להם עצלנים? אז היום שרדו עצלנים רק בדרום אמריקה, ושרדו רק מינים מאוד מאוד קטנים של עצלנים שהם שוכני עצים. זה יצור קטן, נראה קצת כמו איזה קוף קטן או משהו כזה, ששוקל 6-8-10 קילו. הוא כמעט כל היום ישן, הוא מסתתר בסבך של העלווה של העלים על איזשהו עץ, ישן כמעט כל היום, וככה הטורפים לא רואים אותו ולא אוכלים אותו, וגם כשהוא כבר מועיל בטובו לקום, אז הוא זז מאוד 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 לאט, ולכן הוא נקרא עצלן. זה השיטה שלו לשרוד. פשוט לא למשוך אליו תשומת לב. סליחה? כן, אז הוא לא מוציא הרבה אנרגיה, הוא אוכל, לכן הוא לא צריך להסתובב הרבה כדי למצוא מזון, הוא לא מושך הרבה תשומת לב מטורפים, זה השיטה שלו, לשרוד בעולם. אבל לכן הם נקראים עצלנים. לפני 12,000 שנה היו עצלנים ענקיים, ששקלו הרבה מאוד טונות. למשל, זה מגת'ריום, עצלן ענק שוכן יבשה, שגר בדרום אמריקה, הגיע למשקל של משהו כמו שלושה טון. סליחה? הגובה של דבר כזה זה כמה מטרים. היו עצלנים אפילו יותר גדולים. היו עצלנים שהגיעו לגובה של 3-4 מטר ושקלו משהו כמו 8-10 טון. הם היו בין בעלי החיים הגדולים ביותר, היונקים הגדולים ביותר שחיו אי פעם בכדור הארץ. לפחות יונקים יבשתיים, אם לא מחשיבים לוויתנים וכיוצא בזה. באמת, העדויות הכי גדולות שנמצאו, עדויות ארכיאולוגיות של שלדים, מצביעים על עצלנים שהגיעו לגובה של 6 מטר והגיעו למשקל של 8 טון. זאת אומרת, זה משהו שנגיד ממלא את כל הבמה הזאת בלי בעיה. עכשיו, בנוסף לזה היה גם עושר עצום של יונקים, זוחלים, עופות, מכרסמים, ואלה ואחד יצורים קטנים אחרים שהתלוו לבעלי החיים הגדולים האלה שהיום כבר לא קיימים. כן. סוב, הסברתי שקוראים להם עצלנים בגלל שמי ששרד זה העצלני עצים באמת שהם באמת עצלנים של היום. הדבר הזה לא הגן על עצמו על ידי כך שהוא ישן כל היום ולא זז. זאת אומרת, היו מעט מאוד דברים שיכלו להתמודד עם יצור כזה. אז הוא לא היה צריך... לא, שוב, אני מסביר, המדענים היום, המינים הראשונים של היצור הזה שהתגלו, זה אותם עצלני עצים, לכן הדביקו לו את השם עצלן, סלוט באנגלית. ברגע שגילו את המאובנים האלה, המוסכמה בביולוגיה, נתתם שם פעם אחת לאיזשהו סוג או משפחה של בעלי חיים, זהו. עם השם הזה הם תקועים לנצח נצחים, לא משנה איזה תגליות חדשות תגלו. עכשיו, מה קורה לכל המגוון העצום הזה של בעלי חיים? אז בצפון אמריקה, 34 מתוך 47 סוגי יונקים, אני לא מדובר פה על מינים, אלא על סוגים, כלומר, סוג כולל בדרך כלל כמה מינים, מתוך 47 סוגי יונקים שונים שחיו בצפון אמריקה, בתוך פחות מ-2,000 שנה נכחדים 34. בדרום אמריקה, מתוך 60 סוגי בעלי חיים יבשתיים גדולים, נכחדים 50. אמריקה מאבדת את כל הסוסים שלה, את כל הגמלים שלה, את כל הממוטות והמסטדונים שלה, ואת כל עצלני הקרקע, יחד עם רוב העופות הגדולים ורוב הטורפים הגדולים, ואלפי מינים נוספים של יונקים קטנים, זוחלים קטנים, חרקים, אפילו קרוציות נגיד. היה מינים של קרוציות ממוטה, שברגע שנכחדה הממוטה, גם הקרוציות ממוטה נכחדו ביחד איתה. מיד? רק עוד כמה סטטיסטיקות. מיד נגיע לזה. אז בצפון אמריקה, מחצית היונקים במשקל שבין 32 קילו לטון נכחדו, וחמישית מהיונקים שמשקלם היה בין 10 ל-32 קילו נכחדו, וכל היונקים שמשקלם מעל טון נכחדו. בדרום אמריקה, כל היונקים ששקלו מעל 320 קילו בממוצע נכחדו. לא שרד ולו יונק אחד ויחיד בדרום אמריקה מהיונקים הגדולים, אלה ששוקלים מעל 320 קילו. אבל עוד מילה אחת לפני שאני אענה על שאלות, לגבי איך אנחנו יודעים את כל הדברים האלה, ועל אמריקה יש מידע הרבה יותר ודאי ומבוסס מאשר על אוסטרליה, אז חלקית זה באמת עצמות, חלקית זה גם צמחים מאובנים שמלמדים על סוג הצמחייה שהיה באמריקה באותו זמן, ועוד מקור מידע מאוד מאוד חשוב זה כדורי צואה מיובשים ומאובנים, יש אנשים שכל חייהם מוקדשים לכדורי צואה מיובשים ומאובנים מאמריקה של לפני 10,000-12,000 שנה. באמת יש נגיד מערות, בעיקר במדבריות של מערב ארצות הברית וצפון מערב מקסיקו, שבתנאי יובש מאוד קיצוניים אפשר למצוא במערות כדורי צואה גדולים שעשו עצלנים, עצלני קרקע, לפני 10,000-12,000 שנה. שהם עדיין שמורים לחלוטין, ואפשר לפי זה להתחקות לא רק אחרי העצלנים, אלא גם אחרי הצמחייה של אותו אזור. איזה צמחים היו נפוצים באיזה מקומות באותו זמן? אבל כל פעם שמדענים מגלים כדור צואה מיובש כזה, אז הם קופצים עליו כאילו הם מצאו אוצר, מיד שולחים את זה למעבדה כדי לתארך את זה, ותמיד חוזרות אותן תוצאות. הכדורי הצואה הטריים ביותר של עצלנים מאמריקה מתוארכים לסביבות 9,000 לפני הספירה. לא מצאו בשום מקום כדור צואה של עצלן מ-7,000 או 8,000 לפני הספירה, מלבד מקום אחד ויחיד, שזה האיים של הים הקריבי. בקובה, בהיספניולה ובעוד כמה מהאיים הקטנים יותר של הים הקריבי, גם כן חיו עצלני קרקע גדולים, ושם מוצאים כדורי צואה מאובנים מסביבות 5,000 לפני הספירה. אבל שלא במקרה, בני אדם לא הצליחו ליישב את איי הים הקריבי עד 5,000 לפני הספירה. כלומר, זה לא מפריך את התיאוריה של מעורבות אנושית, אלא זה מאוד 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 מחזק אותה. אם נניח העצלנים היו נכחדים כתוצאה משואה אקולוגית, היינו מצפים שבאותו זמן בדיוק, סליחה, משואה אקלימית, היינו מצפים שבדיוק באותו רגע גם העצלנים של קובה וגם של ארצות הברית היו נכחדים. בפועל הפער הזה שבארצות הברית הם נכחדים ב-9,000 לפני הספירה, אבל בקובה ב-5,000 לפני הספירה, זה אחת ההוכחות הכי הכי טובות שיש לנו, שבני אדם עשו את זה, ולא האקלים. הייתה פה שאלה? לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה כל הדברים של פחמן 14, ויסודות רדיואקטיביים, וזמן מחצית החיים של היסודות האלה. יש שיטות, ומי שמעוניין אפשר לבוא בסוף השיעור, ואני יכול להפנות אתכם למאמרים הלחניים ולא במיוחד מעניינים שעוסקים בזה. הממצאים של זה נורא נורא מעניינים, אבל הפרטים הטכניים של איך מתהלכים זה... למיטב הבנתי ולמיטב הסכמתה של הקהילה האקדמית, זה אמין בצורה מאוד מאוד גבוהה. הרבה יותר אמין מרוב המקורות ההיסטוריים שיש לנו לאחר מכן כל מיני טקסטים וכל מיני שירים וכל מיני מסמכים. טוב, ככל שהיצור קטן יותר, סיכויי ההישרדות שלו גדולים יותר. ובאמת רואים שכשמגיעים לאזור של ה-50 קילו, 100 קילו, שורדים יותר, ושמגיעים ליצורים הקטנים של 10-20 קילו, הפגיעה היא כבר הרבה הרבה פחות מסיבית, אבל עדיין יש פגיעה. באמת, את הפגיעה הקשה ביותר סופגים היצורים הגדולים, ומכל היצורים הגדולים, את הפגיעה הקשה ביותר סופגים היונקים, היבשתיים, כשפורצת המהפכה הלשונית לפני 60-70 אלף שנה, יש בכדור הארץ כולו 200 סוגים, לא מינים, אלא סוגים של יונקים יבשתיים. נניח כל הסוסים, זה יכול להיות 20 מינים, אבל זה סוג אחד. אז יש 200 סוגים של יונקים יבשתיים. כשפורצת המהפכה החקלאית, נשארו בערך 100. כלומר, חצי מסוגי היונקים היבשתיים הגדולים של כדור הארץ מוכחדים בידי הומו ספיאנס עוד לפני שנבנה הכפר הראשון, או ממציאים את הגלגל או את הכתב או את המעדר או מגלים את איך לייצר כלי מתכת. היו עוד הערות קודם? אוקיי. אז באמת, אם אנחנו מצרפים ביחד את ההכחדה באוסטרליה, ההכחדה באמריקה, והכחדות באיים קטנים יותר, שבכל פעם שמגיעים לשם הומו ספיאנס, ומצרפים לזה גם הכחדות נוספות שקרו באפרו-אסיה, שם הפגיעה הייתה חמורה פחות, אבל עדיין היו לא מעט מינים שנכחדים באפרו-אסיה כתוצאה מההתפשטות והפעילות של הומו ספיאנס, אז מה שאנחנו מקבלים זה את אסון הגל הראשון, הגל הראשון של התפשטות הומו ספיאנס ברחבי העולם, שאסון הגל הראשון זוהי אחת השואות, אחת הטרגדיות האקולוגיות הגדולות ביותר בהיסטוריה של כדור הארץ במיליוני השנים האחרונות. ושוב, את כל זה עושים לקטים ציידים לפני שיש חקלאות. האסון הזה של... לכן אמרתי במיליוני שנים האחרונות, יש אסונות גדולים הרבה יותר, למשל לפני 250 מיליון שנה, היה באמת אסון עצום, שאנחנו לא בטוחים בוודאות מה גרם לו, יש כל מיני תיאוריות שמביא לי כחדות, לפחות לפי אחת הערכות, של 70% מכלל האורגניזמים ו-96% מכלל האורגניזמים הימיים. הפגיעה אולי הכי מפורסמת, האסון הכי מפורסם, זה לפני 65 מיליון שנה, כשעכשיו אנחנו כן יודעים, במידה רבה של ודאות, שאיזשהו גרם שמימי, כנראה אסטרואיד, פוגע בכדור הארץ, כנראה באזור של מפרץ מקסיקו, ומביא להיכחדות של אחוזים מאוד גבוהים מהאורגניזמים בכדור הארץ, שהמפורסמים שבהם זה הדינוזאורים. זה מה שפותח בעצם את הפתח להתפשטות ולעלייה של היונקים. אז בהשוואה לאסונות האלה, אז האסון הזה של הגל הראשון של התפשטות הומו ספיאנס זה עוד כסף קטן. אבל פה מדובר, אם מסתכלים על המיליוני שנים האחרונות, ולא על עשרות ומאות מיליוני שנים, זה אחד האסונות הגדולים ביותר שעוברים על העולם החי של כדור הארץ. ומה שייחודי באסון הזה, בהשוואה לאותה פגיעה של אסטרואיד, או בהשוואה לאותו אסון אלום, שלא יודעים בדיוק מה גרם לו, לפני 250 מיליון שנה, שהאסון הזה של הגל הראשון נגרם על ידי מין אחד ויחיד של בעל חיים. זה לא היה אסטרואיד, זה לא היה התפרצות של הר געש, זה לא היה תנועה של לוחות טקטונים, איזה משהו באמת ברמה הקוסמית או הגיאולוגית, אלא זה פעם למיטב ידיעתנו יחידה בתולדות כדור הארץ, שמין בודד של בעל חיים מצליח לחולל כזה שינוי עצום במערכת האקולוגית. אסון הגל הראשון הוא הגל הראשון, כי אחרי זה יבואו הגל השני והגל השלישי. אז מה זה הגל השני? אני קצת מקדים את המאוחר, אבל נראה לי שזה המקום הנכון לרוץ קצת עם הסיפור קדימה. אסון הגל השני זה ההתפשטות של החקלאים. כל מקום, היו כל מיני מקומות בכדור הארץ שאליהם לקטים ציידים לא הצליחו להגיע. זה בעיקר כל מיני איים יחסית מרוחקים, כמו ניו זילנד, כמו מדגסקר, כמו הוואי, כמו אי הפסחה. חקלאים כן מצליחים להגיע בסופו של דבר לאיים האלה, וכל פעם יש אותו סיפור שחוזר על עצמו. כשמסתכלים ברקורד הארכיאולוגי, רואים מגוון די גדול של בעלי חיים, כולל בעלי חיים גדולים, בלי שום סימן לבני אדם, ואז יש לנו את אותו רגע שבו מופיע הסימן הראשון לנוכחות אנושית באי. איזשהו עצם אנושית, איזושהי שן אנושית, שבר של קד, ראש של חנית. ובבת אחת, בבת אחת במונחים באמת ארכיאולוגיים, נעלמים העדויות לחלק גדול, אם לא למרבית, בעלי החיים של אותו אי, בעיקר בעלי החיים הגדולים. אז זו דוגמה מאוד מפורסמת וטובה לזה, זה מה שקורה במדגסקר. במשך מיליונים ועשרות מיליונים של שנים, מדגסקר, אי מאוד גדול, היה מנותק מיבשת אפריקה, והתפתח שם מגוון מאוד ייחודי של בעלי חיים. הכי מפורסמים מבעלי החיים שהתפתחו במדגסקר זה א', ציפור הפיל. ציפור הפיל זה ציפור ענקית וחסרת כושר תעופה, שהגיע לגובה של 3 מטר ולמשקל של בערך חצי טון, והייתה העוף הגדול ביותר למיטב ידיעתנו שחי אי פעם. כמו כן התפתחו במדגסקר מגוון של קופי למור ענקיים, שהיו הקופים הגדולים ביותר שחיו אי פעם בכדור הארץ. היו שם למורים יותר גדולים באופן משמעותי מאשר למשל גורילות, בנות ימינו. הם חיו שם דורות על דורות על דורות על גבי דורות, עד שבבת אחת נכחדו לפני בערך 1,500 שנה. לפני 1,500 שנה זה בדיוק הרגע שבו מוצאים את העדויות הראשונות להתיישבות אנושית במדגסקר של חקלאים שמגיעים מאינדונזיה. ניו זילנד, הסיפור הוא דומה, כבר התייחסנו אליו. באופן כללי, באוקיינוס השקט, אפשר לראות את זה בצורה מאוד 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 בהירה, שיש ממש גל, כמו איזה צונמי, שמטביע את האיים של האוקיינוס השקט בזה אחר זה. בסביבות 1500 לפני הספירה, הגל הזה מתחיל מכיוון גינאה החדשה ואינדונזיה, ופשוט נע בהתמדה מזרחה במשך מאות ואלפי השנים הבאות, כשפשוט כל אי שהגל הזה מגיע אליו, אז יש התיישבות אנושית, ובאותו זמן נכחדים חלק גדול ממיני בעלי החיים הגדולים של אותו אי. אפילו על האיים הזעירים ביותר, בכל האוקיינוסים ובכל הימים בכדור הארץ, גם בים התיכון, גם באוקיינוס האטלנטי, התופעה הזאת חוזרת על עצמה. אפילו על איים באמת ממש 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 זעירים, ארכיאולוגים מגלים נניח מינים של חלזונות ושל ציפורים, שחיו באי הזה מיליונים של שנים, ואז מופיע האדם והם נעלמים. היוצאי דופן היחידים, שגם הם מאוד מעניינים, כי הם באמת מלמדים אותנו מתוך הקונטרסט, זה אותם איים בודדים, שבני אדם לא ישבו מסיבה כזו או אחרת עד לתקופה המודרנית, כמו למשל איי גלפגוס. איי גלפגוס, כנראה בגלל הריחוק שלהם, לא יושבו על ידי בני אדם עד התקופה המודרנית, וזאת הסיבה שהשתמר בהם כזה מגוון עשיר של בעלי חיים גדולים, ובפרט בעלי חיים גדולים, סליחה, של בעלי חיים בכלל ושל בעלי חיים גדולים, כמו למשל צבי הענק המפורסמים של גלפגוס, שכמו הציפורים של הדודו במאוריציוס, וכמו הדיפלודוטונים הקדומים באוסטרליה, לא מפחדים מבני אדם. אז זה אסון הגל השני. ואסון הגל השלישי זה מה שמתרחש ב-200 שנים האחרונות עם ההתפשטות של התעשייה ברחבי העולם. ההתפשטות של התעשייה ברחבי העולם, אותו סיפור, כל מקום שמגיעה התעשייה, אז יש עוד גל של הכחדה מסיבית, של מינים, גם של בעלי חיים, גם של צמחים, גם של יצורים אחרים, שאיכשהו שרדו את גלי ההכחדה הקודמים. למה חלק מהיונקים שרדו? אז שוב, דיברתי על זה בהקשר בעיקר של היונקים הגדולים. ככל שהייתה להם היכרות מוקדמת יותר עם בני האדם, סיכויי ההישרדות שלהם היו גדולים יותר. באפריקה, למה הקנגרו הצליח כן לשרוד עד היום? תמיד מישהו שורד. זאת אומרת, בכל שואה טבעית או מעשה ידי האדם, תמיד מישהו שורד, בין השאר, כי החיסול של התחרות פותח נישות חדשות בפני המעטים שנשארים שמצליחים לשגשג. זה כמו נגיד בצפון אמריקה, כשהאדם מחסל כל כך הרבה מתחרים, אז הביזונים ששרדו משגשגים. אבל למה דווקא הביזונים שרדו ואחרים לא? לא לגמרי ברור. אחד ההסברים זה שהביזונים בעצמם הגיעו לצפון אמריקה מאסיה, כמה מאות אלפי שנים קודם לכן, והמשיך להיות כל הזמן תחלופה של אוכלוסייה בין ביזונים בצפון אמריקה וביזונים בצפון אסיה, ובצורה כזאת הם למדו, למדו להיזהר מבני האדם. אבל זה לא לגמרי ברור איך הסיפור הזה של הלמידה עובד, ואם זה נכון או זה לא נכון, יש לזה הרבה מאוד תיאוריות. הדבר הכי ודאי שאפשר לומר שכל שואה תמיד יש איזשהו מישהו שניצל ממנה, ומי שניצל ממנה הרבה פעמים משגשג, כי אין לו תחרות. זה אנחנו לא יודעים. האם בני אדם עשו מועצה באבות אבותיהם של האינדיאנים לפני 9,000 שנה, עשו מועצה ואמרו, טוב, ממוטות נחסל, ביזונים נשמור עליהם? אין לנו שום מושג. זה לא נשמע סביר במיוחד. שוב, גם מה שצריך להבין, ופה זה הבדל משמעותי וחשוב בין אסון הגל הראשון לאסון הגל השלישי, שבניגוד למצב היום, שלבני אדם יש מודעות יותר טובה למה הם בעצם עושים, ולכן גם אחריות יותר גדולה, רוב הסיכויים שהלקטים הקדמונים לא היו מודעים למה שהם עושים לעולם שמסביבם, בין השאר כי זה קרה הרבה יותר לאט. כלומר, במונחים אבולוציוניים, אז 1,000 שנה, 2,000 שנה, 3,000 שנה, זה הרף עין. אבל במונחים של בני האדם זה דורות על גבי דורות. אז אף דור לא שם לב שבעצם הוא תורם להרס האקולוגיה של היבשת שבה הוא חי. בניגוד למצב היום, שההתפשטות של התעשייה היא כל כך מהירה, שאנשים שמים לב שהם עושים משהו. כן, הייתה פה שאלה או הערה קודם? אין... המבול המקראי, יש כל מיני תופעות אקולוגיות ידועות מההיסטוריה שמנסים לקשות על המבול המקראי. זה בדרך כלל דברים מאוד מאוד מקומיים. אחד הקנדידטים, אחד המועמדים הטובים ביותר להיות המבול המקראי, זה ההצפה של הים השחור לפני כמה אלפי שנים. הים השחור עד לפני כמה אלפי שנים, 5,000, 7,000 שנה, משהו כזה, היה בעצם אגם הרבה יותר קטן מאשר הוא היום. מיצרי הבוספורוס שמחברים את הים השחור לים התיכון היו חסומים. איפשהו לפני כך וכך אלפי שנים, כנראה רעש אדמה גרם לפתיחה של מיצרי הבוספורוס, ובבת אחת, כמו איזה פקק שמוציאים מהאמבטיה, הים התיכון נשפך לתוך הים השחור, והציף אזורים מאוד מאוד גדולים. ויש חוקרים שאומרים, זה המבול. אבל זה לא מסתדר בכלל מבחינה כרונולוגית, זה כמה אלפי שנים לפני התקופה שמשייכים אותה בדרך כלל לסיפורי המבול במזרח התיכון. אין לזה ממש קשר לסיפור הזה. בכל מקרה, מה שכן אפשר, אבל נקודה מאוד חשובה שהשלושת הגלים האלה מלמדים אותנו, זה שבניגוד להרבה מאוד טענות, האדם היום, זאת אומרת, אין יותר מדי מה להנגיד בין האדם היום שלכאורה הורס את הטבע לאבות אבותיו החקלאים והלקטים שחיו בהרמוניה עם הטבע. לגבי הטענה הזאת אפשר לומר שני דברים. דבר אחד, אי אפשר להרוס את הטבע. כל הדברים האלה זה רק שינוי שפוגע בפרטים מסוימים, בקבוצות מסוימות, אבל מיטיב עם קבוצות אחרות, כמו אותו אסטרואיד שחיסל את הדינוזאורים ופתח את הפתח ליונקים, אז גם בני אדם עושים שינוי עצום באקולוגיה של כדור הארץ. לחלק מהיצורים, כמו דייפלודוטונים, זה היה אסון. ליצורים אחרים, כמו חולדות, זה ברכה מאוד גדולה. חולדות, יש להם עידן של סגסוג חסר תקדים, וגם ג'וקים, נתיקנים, יש להם עידן של סגסוג חסר תקדים באלפי שנים האחרונות. אבל באמת הנקודה היותר חשובה, שאין באמת קו שבר חד בין האדם התעשייתי המנוכר של היום לבין אבות אבותיו והחקלאים והלקטים. כבר החקלאים וכבר הלקטים שינו את האקולוגיה של כדור הארץ באופן מאוד מאוד מרחיק לכת, יותר מאשר כל מין אחר של אורגניזם, של בעל חיים, בתולדות כדור הארץ. עוד איזה שהם הערות או שאלות לסוגיה הזאת? אוקיי, אז אם ככה בעשר דקות שנשארו, אז אנחנו ניתן הצצה לנושא הבא, או באמת גם לחלק הבא של הקורס. אם דיברנו בשיעורים הראשונים על המוצא של האדם ועל המהפכה הלשונית וההשפעות שלה, אז מהשיעור הבא נעבור לחלק השני של הקורס שעוסק במהפכה החקלאית ובהשפעות שלה. במשך 2.5 מיליון שנה שהאדם חי בכדור הארץ, 2.5 מיליון השנים הראשונות לקיומו בכדור הארץ, מיני האדם השונים, היו להם תכונות שונות, הם גרו באזורים שונים, אבל לכולם היה מחנה משותף כלכלי, שכולם התפרנסו, כולם הזינו את עצמם מליקוט של צמחים ומציד של בעלי חיים גדולים או קטנים, שגדלו והתרבו בלי התערבותו של האדם. הומו אביליס, הומו ארקטוס, ניאנדרטלים, קטפו תאנים, ואכלו צפרדעים, ואכלו כבשים, אבל הם לא ניסו לשלוט בחיים של התאנים או של הכבשים. הומו ארקטוס לא נטע עצי תאנה, הניאנדרטלים לא קבעו לאן עדר הכבשים ילך היום בבוקר, ואיזה איל יזדווג עם איזה כבשה. גם הומו סאפיינס, רוב השנים שהוא קיים, וגם אחרי המהפכה הלשונית, רוב השנים שהוא קיים, הומו סאפיינס ממשיך לחיות באותו אופן, מליקוט ומציד. הומו סאפיינס באמת עושה דברים מדהימים, מתפשט לכל כדור הארץ, משנה את המערכת האקולוגית בחלקים יותר ויותר גדולים מכדור הארץ, אבל בכל מקום שהוא מגיע, הוא ממשיך להתקיים מליקוט של צמחים ומציד של בעלי חיים שגדלים ומתרבים בלי התערבותו. והשיטות האלה, הכלכלה הזאת של הליקוט והציד, במשך עשרות אלפי שנים, הייתה די ויותר לכל הצרכים של הומו סאפיינס. זה היה מספיק לא רק כדי להזין את הומו סאפיינס בנוחות רבה יחסית, אלא גם כדי לתמוך בעולם מאוד מאוד עשיר של מבנים חברתיים ופוליטיים ואומנות ואמונות דתיות וכן הלאה. הליקוט והציד היו מספיקים. המהפכה הגדולה הבאה בהיסטוריה של הומו סאפיינס מתחילה לפני בערך 10,000 שנה, כשמאיזושהי סיבה מסתורית שחוקרים מתקשים להסביר אותה, וניכנס לנבחי הנבחים שלה כמה שאפשר בשיעור הבא, הומו סאפיינס משנה מן היסוד את כל אורחות חייו. בני אדם מתחילים להקדיש כמעט את כל המרץ ואת כל הזמן שלהם לדבר אחד ויחיד, וזה התערבות הולכת וגוברת בתהליכי הגדילה והרבייה של מספר מאוד מצומצם של מיני בעלי חיים וצמחים. מעלות השחר ועד שקיעת החמה, רוב מה שרוב בני האדם עושים זה לזרוע זרעים, להשקות צמחים, לחפור תעלות השקיה, לנקש עשבים, לסכל אבנים, להוביל כבשים למרעה, לקצור תבואה וכן הלאה. זאת רוב מה שהומו סאפיינס עושה זה לעשות מניפולציות על מספר קטן של מיני בעלי חיים וצמחים, כדי שאלה ייתנו לו יותר ויותר פירות וזרעים וגרגירים ובשר ואורות וחלב. זה הייתה אחת משלושת המהפכות הכי חשובות של ההיסטוריה, יחד עם המהפכה הלשונית והמהפכה המדעית, וקוראים למהפכה הזאת המהפכה החקלאית, האימוץ של החקלאות. המקום הראשון שבו זה קורה למיטב ידיעתנו, זה באזור של שיפולי הערים של הסער הפורה. איזשהו באמת צורה של אזור בצורה של חצי של סהר שנמתח ממערב איראן דרך דרום מזרח טורקיה לאזורי החוף של סוריה, לבנון, ארץ ישראל, יורדן. באזור הזה, בסביבות 9,000 לפני הספירה, אולי קצת לפני, בני אדם מבייתים בהדרגה את החיטה ואת השעורה, מבייתים קטניות כמו אפונה ועדשים, מבייתים עצי פרי כמו תאנים, ומבייתים בעלי חיים כמו עיזים וכבשים. אבל זה לא קורה ביום אחד, נדבר על זה בשיעור הבא, זה תהליך די מורכב שנעשה בהדרגה, ואפילו אחרי שכבר עוברים לחקלאות, עוד ועוד מינים נוספים מבויתים באלפי השנים הבאות, למשל בעוד שחיטה וסעורה, מבויתים כבר בערך ב-9,000 לפני הספירה, את הזיתים מבייתים רק ב-5,000 לפני הספירה, ואת הגפנים בערך ב-3,500 לפני הספירה. אז זה באמת קורה באופן הדרגתי. אבל בעבר חשבו שמאותו מוקד ראשוני של המזרח התיכון, נפוצה המהפכה החקלאית על ידי הגירה או חיקוי לכל שאר העולם, אבל זה הכל התחיל ממהפכה אחת ויחידה במזרח התיכון. היום כמעט כל החוקרים מסכימים שבאזורים שונים של כדור הארץ פרצו מהפכות עצמאיות, מהפכות בלתי תלויות אחת בשנייה. נניח במרכז אמריקה, בני אדם מבייתים באופן עצמאי את התירס ואת השעועית, בלי שהם יודעים על מה שקרה במזרח התיכון. אז יש לכם פה מפה של האזורים העיקריים שבהם חוקרים מעריכים שפרצו מהפכות חקלאיות, עצמאיות. ומהאזורים האלה זה כמו אבנים שזורקים לבריכה, ואז משם זה כבר מתפשט ומקיף את כל כדור הארץ. עד סביבות נניח אחת לספירה, כמעט כל בני האדם בכדור הארץ הם חקלאים. עדיין יש אזורים שמיושבים בעיקר על ידי לקטים ציידים, שזה בראש ובראשונה אוסטרליה, שחקלאים משתלטים עליה רק בסוף המאה ה-18, אבל מבחינה מספרית, הרוב המכריע של בני האדם הם כבר חקלאים. השלב הקריטי של המהפכה החקלאית באמת מתחיל בערך ב-9,000 לפני הספירה, עד סביבות נגיד 5,000 לפני הספירה. זה התקופה שמבייתים את רוב מיני הצמחים ובעלי החיים החשובים. מאז ועד היום לא בייתו שום בעל חיים או צמח חשוב. פה ושם יש עדיין קצת ביוטים, נניח של גמלים, או נניח של עצי פקן או קשיו, אבל כל מוצרי היסוד, כל גידולי היסוד של העולם עד היום, בויתו בשלב הראשון של המהפכה החקלאית. התירס, האורז, תפוח האדמה, החיטה, העז, הכבשה, הפרה, כולם שייכים לשלב הראשון של המהפכה החקלאית. במובן הזה, הכלכלה של העולם או המטבח של העולם לא השתנה במהותו. 90% מהקלוריות של העולם גם ב-2011 מגיעים מאותם גידולים ספורים שבויתו לפני אלפים רבים של שנים על ידי החקלאים הראשונים. כן. כל מקום זה קצת שונה, אבל זה התקופה הקריטית. כלומר, מ-9,000 לפני הספירה, נגיד במזרח התיכון, עד סביבות 4,500 לפני, 5,000 לפני הספירה, באמריקה זה קצת שונה. מה שאבל צריך להבין, ואני אסיים עם השאלה הזאת, שבעבר המעבר הזה מליקוט וצייד לחקלאות, אנשים חשבו שהוא ברור מאליו. התיאוריה השלטת הייתה שפשוט עם הזמן בני אדם נהיו אינטליגנטים יותר, הם למדו איך אפשר לביית כבשה או איך אפשר לביית חיטה, וברגע שהם גילו את זה, הם קפצו על המציאה, נטשו את דרך החיים הקשה של ליקוט וצייד, והתיישבו בכפרי קבע כדי להנות מחיים הרבה יותר נוחים, יותר סוויים, יותר נעימים של חקלאים. הבעיה עם הגישה הזאת, כפי שנראה לעומק בשיעור הבא, וכפי שבעצם כבר ראינו בשיעור הקודם, ששום דבר בתיאוריה הזאת לא נכון. בני אדם לא נהיו יותר אינטליגנטים לפני 10,000 שנה. דבר שני, זה לא הגיוני שפתאום בני אדם גילו איך מבייתים כבשה או עז או חיטה. ללקטים ציידים היה מידע אנציקלופדי מדהים על אורחות החיים והרבייה והגידול של צמחים ובעלי חיים, ולכן כל מה שהיה אפשר לדעת, סביר להניח שהם כבר ידעו. זה לא סביר שפתאום מישהו גילה איזשהו משהו חדש לגבי כבשים שלא ידעו קודם שאפשר את תהליך הביות. אבל הנקודה החשובה ביותר, שאיתה נתחיל בשיעור הבא, זה שבפועל החיים של חקלאים הם פחות בריאים, פחות בטוחים, יותר קשים, יותר אומללים מהחיים של לקטים ציידים. ולכן השאלה הגדולה זה למה בני אדם החליפו אורח חיים יחסית נוח באורח חיים פחות נוח. אז לשאלה הזאת נחזור בשיעור הבא, והתשובה עליה נקדיש עליה את כל השיעור הבא.